Здравствуйте, дорогие. Я приветствую всех наших товарищей. По согласованию с вами мы сегодня пройдем часть или полностью отрывки или всю статью «Мир в мире». И если будут у вас вопросы по этому тексту, то я с удовольствием постараюсь на них ответить. Значит, пойдем прямо по тексту. Часть статьи, которая называется «Использование единственности как средство развития индивидуума и общества». Попытаемся выяснить, какие условия в итоге будут приняты человечеством с наступлением мира во всем мире. В чем заключается положительная сила, которая обеспечит счастливую жизнь индивидууму и обществу? В чем выражается готовность человечества в конечном итоге пожелать принять на себя исполнение этих особых условий? Ну, дело в том, что мы-то рождены, и мы существуем как эгоисты, и думаем только о себе. Ну, или, что значит, о своих близких, о том, кто нам не безразличен. Но это все равно как о себе. Потому что мы присоединяем еще как бы несколько существующих там рядом людей к себе, ощущаем их как себя. То есть, в принципе, всегда мы говорим, думаем, подразумеваем все только для нашего блага. Эта программа заложена в нас, мы ничего не можем с ней сделать сами. Каким бы образом человечество ни крутилось, ни выясняло какие-то отношения, более лучшие, создать какие-то лучшие условия для общества, мы видим, что наоборот. Мы все время падаем, мы все время только ухудшаем наши отношения друг с другом, мир становится все более жестким, причем все то, что развивает человечество, тоже играет в пользу нашего эгоизма. А мы видим, что и природа, и все, что с нами происходит, толкает нас к тому, что мы должны объединяться. И вот тут человечество находится между двумя силами. Одна сила управляет нами для того, чтобы мы все время думали о себе, о своем обществе, о всем том, что хорошо для нас. То есть направление протекционистское, личное. А с другой стороны, все, что происходит в мире, все наше развитие, оно направлено на то, чтобы наоборот, в принципе, мы должны думать коллегиально, коллективно, в рамках, по крайней мере, государства, чувствовать себя как объединенные между собой, и даже в рамках всего мира в наше время. Проблема. Мы часто путаем это. Мы считаем, что если мы будем думать о себе, даже о своем государстве, то это будет уже альтруистическое действие. Это неверно, потому что, думая о государстве, мы все равно противопоставляем его всему миру. То есть это то, что
существует. Мы понимаем, что когда ты חושב על המדינה שלך, בכל זאת אתה חושב על המדינה שלך לעומת כל העולם. וזה בכל זאת בחשיבה במסגרת האגואיסטית. ואנחנו מגיעים לנקודה שנדרש מאיתנו לחשוב על כלל האנושות. כעל גוף אחד רוחני. וזה לא מצליח לנו. ולכן אנחנו נמצאים במשבר שנצטרך איכשהו להתגבר עליו.
לכן כותב לנו בעל הסולם לחזור לתחושת האחדות כנגד לחזור סליחה ליחודיות של אינדיבידואליות של האדם שמגיעה מאגו מגיעה בעצם מהשורש של המורה מכיוון שהבורא הוא אחד ויחיד אז זה מתבטא בתוך כל אחד מאיתנו וזה מפריד בינינו בצורה הפוכה ותמיד מופיעה שאלה למה תחושת היחידיות מופיעה בנו בצורה הפוכה ומביא לנו נזק, כמו אותו מקור של הבורא, כיוון שהוא משפיע, הוא נותן מעצמו, ולכן הוא נקרא מקור של כל חי. אצלנו זה הופך למקור של כל הארץ. זאת אומרת, למעשה, אותו הכוח שבו זה מופיע בצורה הפוכה, בהשפעה, בנתינה, באהבה, אצלנו מתהפך אותו הכוח בצורה של כוח הרסני. העניין הוא שלתכונות ייחודיות יש שני צדדים. אם מסתכלים על זה בהידמות לבורא, אז זה באמת גורם להשפעה. לבורא אין תכונת קבלה, כיוון שאין לו שום חיסרון לשום דבר, והוא לא זקוק לשום דבר מהבריאות. לכן תכונת הייחודיות באדם, שהיא המשכיות של ייחודיות הבורא, חייבת גם היא להיות בצורת השפעה ולא בצורה אגואיסטית של קבלה עצמית. זאת אומרת, אני צריך להיות ייחודי לא בכך שאני ארצה להשליט את כל להשתלט על כל העולם ולראות מה טוב יצא לי מזה ובזה לראות את הייחודיות שלי, אלא לראות את הייחודיות שלי בכך שאני מיוחד במיני, בכך שאני צריך, יכול לדאוג בצורה ייחודית כלפי כולם. אבל מכיוון שאנחנו נפעלים מאגו, אז זה עובד הפוך. וכותב לנו בעל הסולם, מצד שני, אנחנו באופן פרקטי, זה משפיע בצורה הפוכה לחלוטין, בצורה אגואיסטית, בכוונת השפעה לקבלה לעצמי, להיות הכי נחשב, הכי מפורסם, הכי שתלטן, ולכן שתי התכונות האלה הפוכות ושונות מקצה לקצה בינינו לבין תכונת הבורא. זה מה שהוא כותב לנו. זאת אומרת, אותה תכונת הייחודיות עושה מאיתנו את מקור ההרס במקום מקור החיים. איך אנחנו יכולים להחליף את תכונת הייחודיות הזו כדי שהיא תעבוד באותה צורה של הבורא? מה אני צריך לעשות? עכשיו לשאול שאלות או פשוט לקרוא מאמר ולהסביר?
בינתיים עוד לא קיבלנו שאלות.
הם ישאלו באינטרנט, אוקיי.
כן.
זה לא נכון לומר שזה תכונת הייחודיות אף פעם לא תופיע בנו בהשפעה לזולת. הרי אנחנו רואים שזה שני צדדים של אותו מטבע עד שלא נגיע למצב המושלם. אך וכולי וכולי. סדר ההתפתחות של שתי נקודות. נקודה ראשונה אני לא בטוח האם אנחנו צריכים את כל זה עכשיו, את כמה זה אקטואלי.
הנה, יש כמה שאלות.
בואו נתחיל באמת עם שאלות, כי אני לא בטוח. פה יש משהו אחר אולי קצת. את התנאי הדור האחרון, אבל נתחיל משאלות ומקסימום נמשיך.
אוקיי, השאלה מריגה. השאלה היא כזאת. מצד אחד, כל בעיות העולם מתקדמים אלינו, המלחמות, המשבר בטבע. מצד שני, יש לנו את הקבוצה העולמית שלנו, שאפילו יכולה להסכים בינה לבין עצמה על כל הפרויקט ההפצה שלנו. אז איך אנחנו בכל זאת מתקדמים כאן?
קודם כל, הכוח שלנו הוא לא בכמות אלא באיכות. זה שאנחנו מעט זה לא משנה, אבל זה שאנחנו לא יכולים לסכם בינינו הסכמות זה באמת בעיה. זאת הבעיה. זאת אומרת, אנחנו בכלל לא צריכים להתחשב בכמות האנשים. אתם רואים איך אני מתייחס לכמות. כמה שבאים, כמה שהולכים, כמה שנשארים בסוף. לא משנה עבורי משמעות רבה. יש לזה משמעות, אבל לא רבה מדי. אף פעם לא צריך להציב בפני את המטרה הזאת כמטרה. אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו נהיה מיליון איש. זה לא משימה. המשימה היא להיות קבוצה קטנה, אבל זו כזו שמחוברת מצד אחד לבורא, מצד שני לכל הציבור. זאת אומרת, איכותית, בנויה, נכון. זה דבר ראשון. דבר שני, זה שאנחנו לא מצליחים לחבר אנשים, זה לא אומר שהם אינם, כמו שאנחנו לפעמים נוהגים לומר, אנשים לא רוצים להתקדם, לא רוצים ללמוד, אנשים באים והולכים, אנחנו צריכים לראות את עצמנו בכל זאת, שאנחנו כנראה לא מדברים מעניין מספיק, לא ניגשים נוח מספיק. האדם לא מספיק מרגיש שהוא צריך להשפיע, לתת, ואין לו את כוח השפעה. זאת אומרת, אנחנו לא מראים לו במה הרווח שלו למעשה, במה ההתקדמות שלו. אנחנו לא מספיק מסבירים לו שתכונת ההשפעה היא הכי משתלמת, הכי גורמת לטוב ושפע, גם באופן פרטי וגם באופן הכללי, ציבורי. אנחנו לא שמים מספיק דגש ומספיק תשומת לב לכך שהאדם יבין שאין לו בעצם משהו אחר, יותר נעלה, יותר משהו קשור לצורה הזאת, שיכול להתחרות עם הצורה הזאת. אולי אנחנו מדברים, אבל קצת אולי פורמלי מדי, זה לא מספיק חודר אליו פנימה כדי שזה יהפוך לדעתו האישית. הבעיה היא בדרך כלל בקבוצה, לא באותם החברים החדשים. זה שבאים רבים והולכים רבים, זה רק מעיד על כך שהקבוצה הזאת עדיין לא מצאה את דרכי העבודה הנכונים עם האנשים החדשים. כן, מוסקו, לא, פיטר, קלצ'נקו, בבקשה. לא שומעים.
Нет звука.
Any sound.
Опять у нас проблема.
Шува там бают. И все ли я лифду кодим? Это кешер разы.
Каждый раз одно и то же.
Вот. Коль по амато довара. Ины зо... הבעיה מאותם הבעיות שאני מדבר אליהם. שאנחנו לא מחשבים את הכל מראש.
חד, 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 שומעים?
לא דואגים לקשר.
טסט.
יותר גבוה, חזק.
כן, תודה. אז שאלה כזאת. האם אנחנו יכולים לעשות פעולות, פעולות פנימיות, בין הקבוצות למשל, פעולות חיבור, והאם זה ישפיע בצורה ישירה על ה... על תיקון העולם. למשל, יש את המשבר בין רוסיה ואוקראינה. אז אם אנחנו כל ערב נתחבר לקבוצות האוקראיניות ואנחנו נעבור כאלה פעולות חיבור, אז האם זה באמת יפתור את המשבר הזה והאנשים יעברו את הבעיות הזה בצורה יותר קלה, או שאנחנו צריכים לפעול בצורה ישירה, גלויה?
Я за то, чтобы группы помогали друг другу.
Они бяд. שהקבוצות יעזרו אחת לשנייה, יעבדו יחד ויחליפו מידע ביניהם. אני בטוח שזה לא נעשה מספיק. יש ניסיון רב בקבוצות אחרות שיכולות להוות חומר נפלא לעבודה של קבוצות אחרות. אבל מכיוון שאין תחלופת ניסיון מספקת, בכל דבר, הנה למשל אתמול דיברתי עם איטליה. יש שם קבוצה בדרום איטליה, הם כולם עוזרים לחבר שלנו. בהתקדמות שלו, אני לא רוצה כל כך להתפשט על זה. אבל כך או אחרת, בכל קבוצה יש הרבה ניסיון, ואני לומד מזה. כשאני מקבל מכתבים, כל מיני דיווחים מהקבוצות, מה הם עושים, נגיד אמריקאים, הצפוניים, הדרומיים, לפעמים מרוסיה, אבל ממש לפעמים. למרות שנעשית שם באמת עבודה רבה, אני יודע את זה. אבל עדיין חסר לנו מין מרכז מוחי, מחשבתי, שיקבל את כל ההצעות, את כל השאלות, את כל הניסיון שיצטבר שם ויעבד את זה, יתרגם את זה לכל השפות, ישלח את זה בשלוחה, או לפחות יעמיד את זה באיזשהו דף שלו ברשת. משהו שמזה אפשר ללמוד. אני מבין שכבר יש משהו דומה, אבל בגדול זה לא מספיק. האנשים צריכים להרגיש מה נעשה במקומות אחרים. זה יחזיק אותם. הרי אנחנו מהווים קבוצה גדולה. רק הדאגה המשותפת כלפי העולם יכולה לאחד אותנו, כיוון שכל דבר אחר, זה יש לנו את הכיוון האינדיבידואלי שלנו. ודווקא הדאגה המשותפת שלנו כלפי העולם הגדול, כמו שאנחנו מתקשרים בהפצה, זה ייתן לנו את הפוש הרציני קדימה, הדחיפה הרצינית קדימה. ובינתיים זה חסר, וזה נורא קשה לארגן את זה. בישראל אנחנו מטפלים במבצע מקומי, וזה נורא חשוב, כיוון שזה אוטוטו מסתיים מבחינת היעדים, ואנחנו לא יכולים פה להקציב שום משאבים לעוד דברים. אבל אני מרגיש שאנחנו צריכים להתעסק בזה. ואם הרוסים לא יארגנו את זה, אז נצטרך אנחנו לעסוק בזה, לעשות את זה. אני קיוויתי שהם, שדווקא מוסקבה, פיטרבורג, פרם, שהם יארגנו את כזה מרכז עולמי, שיש להם את המשאבים, את האנשים, את הידע והניסיון הכי גדול כלפי כולם.
תאפשר לנו למשוך את האור העליון. בבקשה.
הזכרת את הבעיה שהחדשים לא מקבלים מספיק הבנה של מה שקורה, ואז הם לא נשארים.
הם לא מבינים את החשיבות של המקום שבו הם נמצאים. הם נתקלים בכל מיני שיעורים הרגילים המשעמים להם, וזה לא בדיוק נוגע להם. הם רואים שכל מה שקורה כאן זה איזה אימון פסיכולוגי כזה, על איזה שינויים כבר מדברים כאן. ובגדול הם לא רואים בזה מספיק פעולה ככה בעלת משמעות, ולכן עוזבים. אלא מה יכולה להיות הסיבה? אני מבין שאדם יכול במקרה להגיע לקבוצה, אבל אם הוא כבר הגיע לקבוצה ועבר את המכללה, אז מעבר לזה הכל תלוי בנו. הכל תלוי בנו. אנחנו צריכים איכשהו למשוך אותו למשהו שיהיה נעים, מועיל לו, שהוא ירגיש מזה כל פעם איזה קבלה, איזה התפתחות. אני מדבר על אותם אנשים שעברו כמה קורסים, קורסי מבוא אלה. וזה לא מובן לי, למה אנשים מהסוג הזה יכולים לעזוב. זאת אומרת, בזה שהם עוזבים זה אשמתנו.
אני שמעתי שכל אלה שיכולים מתעסקים בהפצה, על זה משקיעים את הזמן שלהם, באים אחד, שניים, ולסדר להם משהו מבדר זה בעיה.
אני לא מבין, למה הגיעו אותם אנשים? אז צריך להחזיק את האנשים האלה בקמפוס שלנו, במכללה. אם אתה מחזיק אותם שנה, והוא כבר מגיע משם אלינו לסעודות ולכל מיני אירועים, אז הוא יכול להמשיך ללמוד. האנשים האלה מסתובבים שם ביניהם, והם מדברים ביניהם. אצלנו במשך השנים הייתה קבוצה צעירה. הקבוצה הזאת הייתה קיימת ממש במשך כמה שנים לידינו. היה להם את החיים משלהם, את המסגרת משלהם. הם התאספו ביניהם, סעודות משלהם. ובסוף אנחנו פירקנו את הקבוצה הזאת, אבל אני לא בטוח אם זה היה רעיון טוב. אני לא בטוח. מה שקרה שם שהקבוצה הזאת יותר מדי התבשלה בתוך עצמה, ואז זה כבר התקרב לפירוד, כאילו יש פה איזה שני זרמים ולא אחד, ולכן החלטנו שאנחנו פה צריכים לאחד את החלטנו שצריך לאחד את הקבוצות האלה, אבל תכלס אני חושב שקבוצה כזאת כקבוצה צעירה בכל זאת צריכה להיות קיימת וצריכה להתפתח בדרך שלה, אבל כל פעם אחרי זה לחבר את החברים שלה לקבוצה העיקרית. אבל הם למדו בצורה יפה מאוד, היה להם קשר הדדי ביניהם, אני מאוד אהבתי את זה.
גם עכשיו יש לנו את ההשכלה מסוג הזה, בצורה קצת אחרת, הם נמצאים ממש כאן, בהרבה שיעורים, ויש לנו גם את המסגרת שלהם, הם מרגישים את עצמם כצוות מגובש כזה, מצד שני הם שקופים והם משתלבים איתנו.
אולי זה רעיון טוב, אנחנו צריכים לברר את זה, במה עוד אנחנו יכולים להחזיק את האנשים, אבל אני חושב, בוא נחשוב על עצמנו. אם אין לך כל עניין, אבל בכל זאת נשאר קבוצה, אז זה לא טוב. אני מבין שיש מצבים כאלה שאנשים עוברים, אבל החשיבות המטרה, היא צריכה להיות בקבוצה ממש בוערת. אנשים בכל זאת צריכים, אין לנו שום דבר מעבר לחשיבות המטרה, אתה מבין? החשיבות המטרה מעלה את האדם, מוצאת את האדם מהעולם הזה. על ידי זה הוא מרגיש את הנצחיות, הוא מתעלה על הגבול של המוות. הוא פותח את כל הטבע, את כל המערכת העולמות, הבריאה. זה לוקח שנים, אין ספק שזה לוקח שנים. אבל לתת לבן אדם חשיבות במה הוא מתעסק, במה הוא פגש כאן. זה נכון שהוא עושה את זה דרך הכוח האגואיסטי. הוא צריך להתקשר לכולם, וזה גם נגד הטבע שלו. אבל החשיבות היא יכולה להיות מעבר לכל הבעיות האלה. היא מסוגלת להיות לזה. זה לא... התנאי בינינו כזה שאנחנו לא יכולים להתגבר. אפשר לעשות שחשיבות המטרה היא מעל הכל, שאין לי ברירה, אין לי דרך אחרת. כמו שאדם חי לא מתוך בחירתו עצמו. אפילו אם יש לו כל מיני בעיות בחיים וכל מיני קשיים, בכל מקרה הוא לא בחר את זה, ויש לנו איזושהי משיכה אינטנטיבית לקיום. ברמה הזאת נתנו לנו את זה, וזה נקרא רמת החי, דרגת חי. שאתה שומר על עצמך בצורה עצמית. ומעבר לזה, אני צריך להילחם. איך אני מוסיף לקיום החי הזה משהו מעבר, קשר שלי למשהו נצחי, למשהו שלם, למשהו עליון. מדרגה עליונה, העולם עליון וכו'. ואת זה אני צריך לפתח בכוחות עצמי. אין לי איזה הכנה אינסטינקטיבית בתוכי. אבל אני רוצה לתת לכם דוגמה, גם בעולם שלנו אנחנו נלחמים כדי להיות קיימים בצורת חי. אבל תכלס, אם אנחנו עושים חשבון מדויק, אין בזה שום משמעות. ואדם נולד, אנחנו יודעים שתוך כמה זמן, אחרי שהוא נולד, אחרי כל הבעיות שהוא עובר, וכל הקשיים שהוא עובר, המחלות וכו', בסוף הוא ימות. למה הוא עבר את כל זה? בסופו של דבר, כדי לסבול. כמה כבר יש לו רגעים מאושרים בחיים שהוא יכול להכריז עליהם שבשלם שווה להתקיים ולחיות. אבל האינסטינקט שלנו דוחף לתוך זה. אבל כאן אין לנו את האינסטינקט הזה. יש לנו פה את החלק הנוסף הזה שאנחנו צריכים להוסיף לחיים שבשביל זה שווה לחיות. ובשביל זה אנחנו צריכים להילחם עבור שאני חי כדי להוסיף לקיום החייתי ברמת חי שלי, הקיום הנצחי, השלם, אבל בזה אני צריך להשקיע. אבל אז הקיום ברמת החי שלי כבר מקבל הצדקה, וזה לא איזה משהו מלאכותי, איך לומר, קיום שאנחנו קיימים בעל כורחן. בבקשה, שאלה. מוסקבה.
בוקר טוב לכל הכלי עולמי, רב, בוקר טוב. ישנה אינרציה מסוימת גם בקבוצות וגם עכשיו כלפי הכנה בסוצ'י, קשה לנו להתחיל עם אותה משימה שהצבת בפנינו, להרכיב מרכז הפצה עולמי. מה עלינו לעשות כדי להתגבר על הקושי הזה, את האגו הזה, שקשה לנו באמת להתחיל עם שתי משימות?
אני חושב שזה לא הזמן עכשיו להתקשר לקבוצות ולערבב את כל מה שאנחנו מדברים כאן. בואו נעשה ככה, אנחנו נפרסם את כל החומרים האלה כדי שאנשים יוכלו ללמוד זה מזה. אלה מאלה. כמו שבדרום אמריקה, בצפון אמריקה, בישראל, באיטליה, כמו שזה קורה היום. באירופה אני מתכוון מה שיקרה, באסטוניה יהיה כנס, אני טס לאירופה בעוד שבועיים, לארבע מדינות, גם שם יהיו כנסים. כל הכנסים האלה בעצם ידברו על האיחוד, חיבור, על הפצה. כל החומרים של הפצה, אבל בצורה פרקטית, אתם יודעים איך שמדברים מומחים, כשהם כבר נמצאים בזה, איך הם מעבירים המידע ביניהם. הם צריכים להיות מפורסמים בצורה יפה, נוחה, נוחה למשתמש, שיוכל לקחת את זה לשימוש בצורה ישירה. זה גם אפשר להגיד, עשינו את זה ועשינו את הפעולה ההיא, זה גם טוב להגיד, כדי לתת את פעלות לכולם, אבל מה שחשוב כאן זה להחליף את הידע המקצועי, את הניסיון המקצועי שיש. זה מאוד חשוב, וככה בצורה יומית, לתת דוח מהסוג הזה, זה מה שצריך להיות, ואת זה צריך לעשות. צריך להיות איזשהו צוות, אולי בישראל, אולי אצלכם, שיעסוק בזה בצורה רצינית. זה דבר ראשון, אבל אחרי זה אולי נגיע לפרויקטים שממש אנחנו עושים בצורה משותפת. למשל באינטרנט, אם נעשה איזה פעולת הפצה גדולה, ניצור איזה אוניברסיטה עולמית, של של כל החינוך, השיטה האינטגרלית וכו'. אבל צריכים לעשות את זה, נראה לי זה מאוד חשוב. לפחות כשאני מקבל כל מיני תגובות ורשמים מהקבוצות, אני מרגיש שאם היו קשורים ביניהם, הם היו עושים פחות טעויות. בבקשה.
все эти годы мы строили
כל השנים האלה אנחנו בנינו מערכת מאוד ממורכזת, הכל היה עובר דרך ישראל, וזה נכנס כצורה מובנית לתוך שכלנו. האם זה מציאותי עכשיו להתחיל לבנות משהו שלא יהיה ממורכז דרך ישראל?
למה ללא המרכז? זה גם, זה נשאר, פשוט לזמן מה, לתקופה מסוימת, יהיה לנו קשה להתעסק בזה גם, אבל אולי בכל זאת אנחנו גם נקצה לפחות כמה אנשים שכן התעסקו בזה, אפילו שזה במקום הפצה או שבנוסף, בכל זאת, אם זה קשה, אנחנו נעשה את זה כאן. בוא נעזוב את זה, אנחנו לא נעביר את זה למוסקווה ו... ונכביד עליהם, ויש להם באמת את הפעולה הזאת בסוצ'י וכולי. אנחנו לא נעשה את זה. אני אתעסק בזה כאן, אני אדאג לזה. לקחנו את זה בחזרה אלינו. קדימה, הלאה.
דווקא המבצע בסוצ'י זה יכול להיות תירוץ טוב לזה.
בוא לא נערבב אחד עם השני. אף פעם לא כדאי לעשות שתי פעולות יחד.
האם אפשר להסביר את חוכמת הקבלה בשפת הסוציולוגיה העכשווית?
יש לכם... אם זו שאלה מרוסיה, יש לכם שם מספיק אנשים חכמים מקצועיים שיכולים לומר איך לעשות את זה. סוציולוגיה זה מושג רחב מדי, למה הם מתכוונים בדיוק? לדבר על החברה, איך היא בנויה, איך היא מתקדמת, מתפתחת, את זה אנחנו כבר אומרים. אם אתה מדבר על דוגמאות ספציפיות, גם אפשר, יש לנו, אין בעיה עם זה, אני לא מבין בדיוק מה השאלה. בבקשה, בצורה קונקרטית, אם אפשר לחלק את השאלה הזאת לחלקים, אז אני יכול לענות.
שאלה מזרישת.
אבל בעיקרון, חוכמת הקבלה בסוציולוגיה, במה עוד עוסקת חוכמת הקבלה אם לא בסוציולוגיה? סוציולוגיה זה מדע על מבנה החברה, ועל זה הקבלה מדברת, על מה עוד? איך להעלות את החברה הזאת לרמה הבאה, מדרגה הבאה. אנחנו נמצאים בדומם צומח חי, ואנחנו מגיעים לרמה של חי שהיא המדבר, כמו היצור הזה שיש לו גוף של סוס, אבל הראש כבר של בן אדם, אבל הראש עובד בשביל הגוף. ועכשיו אנחנו צריכים לעשות בדיוק ההפך, שהגוף יעבוד בשביל הראש, וזה כבר משהו חדש, אין כזה דבר בעולם שלנו. כשאותו ייצור מתחיל לעבוד בשביל איזושהי אידאה עליונה, ואז כל הגוף עובד בשביל להעלות את הראש שלו, זאת אומרת, המטרות שלו, האידאות שלו, הערכים שלו, זאת אומרת, דומם צומח חי, ההתפתחות שלהם נגמרה. זאת אומרת, כל ההתפתחות הזאת, כמובן שהבורא דחף את זה מאחורה, וההתפתחות הזאת רצה קדימה, עד שזה נעצר. וברגע זה אין כבר את הדחיפה הזאת מאחורה מהטבע. הטבע לא יחייב אותנו להתקדם הלאה, כי אנחנו צריכים להתקדם בכוחות עצמנו, לברר את המדרגה הבאה, וכאן הבעיות שיכולות להתעורר הם בזה שככל שאנחנו מתעכבים במדרגה הנוכחית ואנחנו לא מתקדמים, אז יתעוררו יותר ויותר בעיות, וככה תמיד התפתחנו. תמיד בהתפתחות האנושית אהבנו את המדרגה הבאה, הגענו לשם, ואז גילינו שם את כל החסרונות שיש במצב הזה, ואז כבר התייחסנו לזה כמצב בלתי נסבל, ואז עשינו איזה מהפכה או גשמית או רוחנית, תרבותית, והתקדמנו קדימה למדרגה הבאה. זאת אומרת, לא בחרנו בזה, כי כך קידמו אותנו קדימה, הראו לנו את המדרגה הבאה. עכשיו המצב קצת שונה. עכשיו המדרגה הבאה היא לא מובנת לנו, זה משהו אלטרואיסטי. הצורך לאיחוד השלם, לחיבור, לתלות הדדית וכו'. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו במצב שאנחנו מתחילים להבין החוסר תכלית וההרסניות של המצב שלנו של היום. זה כבר מצב שאנחנו לא צריכים להיות בו יותר. ואם כל עוד נשאר במצב הזה, אנחנו רק נסבור יותר ויותר איסורים. וכמה איסורים אנחנו צריכים לצבור כדי להתקדם לרמה הבאה, למדרגה הבאה. לכן אנחנו צריכים להפצה. אחרת אנחנו נגיע לאיסורים רבים מאוד. והרמה הבאה יכולה להיות מושגת רק בצורה מודעת. ואנחנו לא יכולים לעשות את זה כמו שעשינו את זה בעבר, בדחיפה מאחורה. ולכן כאן לא יכול לקרות שום דבר אם נתייחס לזה כבואו נחכה ונגיע לזה. רק אם אנחנו על ידי איסורים נתחכם ברמה הזאת, ואנחנו נקבל להתקדם הלאה בצורה מודעת. לא יכול להיות שנתקדם באותה צורה לא מודעת כמו שזה היה בעבר, במדרגות הקודמות. את זה אנחנו צריכים להבין.
זאת אומרת, בפנינו משימה גדולה של הפצה, שבלעדיה העולם עלול לשקוע בבעיות רבות. ואנחנו צריכים לעשות את המקסימום עד כמה שניתן, ואנחנו נראה שזה עובד. אפילו שנהיה מיעוט. בבקשה. מוסקווה? תשאלו את השאלה.
אחד, אחד. רב, השאלה היא כזאת.
Как мы сейчас подошли к такой стадии распространения?
Эх, אנחנו מגיעים היום למדרגה בהפצה כזאת, זה מדרגה מספיק רצינית כדי שנתקדם. בשביל זה האדם כבר צריך כמות זמן משמעותית, כבר אי אפשר לעשות רבע שעה 20 דקות ביום, וזה כבר צריך להתעסק בצורה מקצועית. אבל מרבית הפרויקטים שלנו של הפצה הם לא עסקיים, הם לא מניבים שום רווח. אבל מה שנדרש מאדם שהוא ממש ישקיע את כל כולו בזה, וזה משהו שלא מבון. איך אנחנו יכולים לקחת בן אדם למפעל כזה? זאת אומרת, מחכה כספית אנחנו תמיד לחוצים. זאת אומרת, שוב, הפרויקטים העסקיים שיש לנו, גם עבורם אין לנו שום מנגנון איך באמת להבדיל בין הפרויקטים בחוץ והפרויקטים העסקיים האלה. לשלם עבור מה וכמה ולמה פתאום לזה לשלם וזה לא לשלם. בן אדם שמגיע מרקע מקצועי בזה, זאת אומרת, לא המצאנו את זה, וחסר לנו שיטה מדויקת איך לטפל בכל הפן הכספי הזה. זאת אומרת, איך לבנות את כל המערכת הזאת כדי שזה יעיל. אי אפשר להתקדם יותר ככה בצורה בלתי מקצועית ולזרוק איזה חצי שעה פה ושם.
אני מבין אותך היטב. אתה צודק ב-100%, אבל אני לא יודע איך לבנות את זה. זה יכול להיות ספציפית, ייחודית לכל מדינה, הבעיה היא בעיה כללית, ואני מקבל כאלה שאלות ממדינות רבות. אתמול דיברתי על זה באיטליה, הייתה גם שיחה דומה עם צפון אמריקה בנושא, גם כאן אצלנו.
רב,
משפחה זה מקום שמשפיע על כל תחומי החיים. אם לאדם יש בעיות במשפחה, הוא מסתף טוב לא בקבוצה ולא בעבודה, וככל שאנחנו מתקדמים יותר, יש צורך יותר גדול והבנה יותר גדולה שללא תמיכה מהקבוצה, מהסביבה, אי אפשר להישאר במסגרת של המשפחה. ואז נמד הצורך ליצור איזה מעין קהילה, משהו קבוצתי כזה, קהילה של הקבוצה שתתמוך בנו, ולא ברור איך לעשות את זה. יש לנו פרויקטים בנושא המשפחה שמוכוון החוצה, לעשות כל מיני קורסים, הרצאות, אבל דווקא בשבילנו, על בסיס קבוע, אין לנו משהו למשפחות שלנו. איך ליצור סביבה כזאת שתחזיק את האדם בנושא הזה?
אני אומר לך. משפחה זה בדיוק כמו קבוצה. אחרת היא לא תתקיים בעולם שלנו, ואנחנו כבר רואים את זה, כולם מתגרשים, אף אחד לא צריך לחיות כמו שצריך, ואין בכלל חיי משפחה נורמליים, ובכלל זה הכל ברור ומובן לכולם. צריך להיות אופן חדש, צורה חדשה של משפחה. אנשים יעשו את זה בשביל הילדים, אבל בעיקרון מה שצריך לחבר זה הרעיון, האידאה. אם אני אראה שאני מתקדם בדרך ואצלי הפרטנר שלי, אשתי או בעלי, כל אותם הבעיות של יום יום הם לא יהפכו לכאלה בעיות. לכן אם תשאל אותי, אני סבור שאדם צריך לעלות את עצמו לכזו רמה שהוא יוכל לבחור לו את הפרטנר לחיים רק על פי הרעיון. כמו שאמר רבה, שהצורה החיצונית היא סך הכל לא צריכה לדחות. צריך להיות איזשהו תיאום פסיכולוגי, התאמה, אבל העיקר זה הרעיון. היא מתאימה לך באיזה, ממש כמו אצל חיות, לפי הריח, אצל חיות זה מהווה הרבה משמעות. הריח מתאים, משהו חיצוני, וכל השאר היא צריכה להיות הפרטנרית הרוחנית שלך. ולכן אנחנו צריכים לפתח את הקבוצות שלנו בצורה כזאת, כדי שנשים ייקחו בזה חלק. עכשיו יש לנו את המבצע הזה של הפצה. נשים צריכות לצאת יחד עם הגברים. לפני זה היה לנו מדלת לדלת את המבצע, אז גם כן. זאת אומרת, אנחנו מנסים להכליל אותם לכל הפעולות שלנו. כנ"ל סעודות. מה שלא נעשה, שנעשה יחד איתם. לימודי שבתות. נשים איתנו. יש לנו שם שלוש סעודות ושתי סשנים של לימוד, שישי ושבת. יש שם נשים, ובדרך כלל בשבת אחר הצהריים אנחנו עושים דווקא לנשים במיוחד, והגברים יוצאים. אנחנו צריכים לתת לזה את הדגש.
צריך להשקיע בנשים, אין מה לעשות, צריך לעשות מהם שותפות. האישה צריכה להרגיש את החשיבות עצמית, שזה מגיע לחיים האלה, שהיא חלק מזה, שצריך לעשות מנה שותפה, וזה קל, אגב. האישה נכללת, נכנסת לזה באופן טבעי, היא מסכימה לזה. ובנוסף, אם היא משתתפת בזה יחד עם בעלה, ואז יש להם משהו מעבר לאכול ביחד וכולי, אבל צריך להשקיע בזה, צריך לתת לזה תשומת לב, צריך לעסוק בזה. אחרת כמובן שזה יהיה עוד פעם גירושים, משפחה חדשה, ואז מגיעים לאותו דבר. זה לא נגמר בשום דבר טוב. אז אין לנו ברירה אחרת, ובאמת אנחנו צריכים את זה. אפילו אם היה אחרת, אנחנו צריכים להכניס את הנשים להפצה, לחיים שלנו, ולתת להם את הכבוד, את התשומות לב, את המקום שלהם. תן להם מקום שלהם. עכשיו אנחנו משקיעים בזה. אנחנו מכינים מקום לנשים וילדים. עד כדי כך שנעשה שם משחקים לילדים וכולי, שהם יגיעו למרכז ויתעסקו עם הילדים, שיהיה להם איזה פעולות משל עצמם. למשל, בעוד 30 נשים, שתיים, שלוש יכולות להתעסק עם הילדים, ואז כל השאר פנויות לעסוק בכל הפעולות שלנו, אתה מבין? זה חובה. וזה תלוי רק בכם. תפסיקו לזלזל בחלק הנשי שלכם. יש לכם כמה חבר'ה כאלה שמוכוונים אנטי נגד הכיוון הזה. תפסיקו עם היחסים הילדותיים האלה. בבקשה.
разные вопросы один
начнём с вопроса тему как сделать зависть вообще ну всё куда их לעשות это להפוך את הקינה לכוח מקדם ולא כוח משתק.
טוב, אני לא יודע, זה כמובן תלוי באדם עצמו. זה כמו שבין מדענים, בין אנשי תרבות, מישהו זה מקדם קדימה ומישהו זה דוחף אפילו לפשע, להרוג מישהו אחר וכולי. זה כוח עצום, אבל צריך לפתח אותו דווקא בצורה חיובית הזאת. בקבוצה אנחנו צריכים לפתח קינה קבוצתית, ולא אישית. זה לא שאני מקנה במישהו בצורה אישית. אני רואה אותך, נגיד, שאתה כל כך מתקדם וטוב, ואני מרגיש את עצמי מאחורה. לא, קינה כשהיא קבוצתית, שאני רואה עד כמה הקבוצה הזאת, הם פועלים ביחד, הם מחוברים, זה הקינה הטובה. זה אני כל הזמן מנסה לעורר בתוך עצמי, עד כמה הקבוצות מחוברות ביניהם, אבל אני לא. אבל אני כן רוצה בזה, ואני לא, עדיין לא בזה. וזה בכל המדרגות ככה. רבי יוסי בן קיסמא, זה אותו דבר, זה אותה צורה.
בהמשך, תיאורטית אנחנו מבינים, יודעים, אבל תכלס אנחנו לא מצליחים לצאת מהשנאה הזאת. השנאה זה מעין מצב טבעי שלנו, שאנחנו כבר רגילים לחיות איתו. אם מישהו לא נעים לי, אני תמיד יכול להזדיק את עצמי. והרגשה ש... המחשבה עצמה שאני צריך לאהוב אותו היא בלתי אפשרית. מה עושים?
תרכיבו תפילה על ידי כל הקבוצה על איך אנחנו מבקשים מהבורא שהוא יעניק לכם אהבת חברים. אפילו אם לא אהבה, אז השתתפות, היחס כלפי חבר כמישהו קרוב. למה? בגלל שבקשר בינינו אנחנו מגלים את הבורא. שאני לא יהיה עיוור כלפי זה, שאני אתחיל להרגיש שדווקא כאן בינינו, ביני לבינו, מתממש הגילוי הבורא הזה לי. במידע שאני שונא את החבר, אני שונא את הבורא. יש על זה מאמר, כי זה היינו הך, זה אותו דבר. מה שהבורא מציב לפניי ושם את התכונות בו, את התכונות האלה ואלה בו ואת תכונות האחרות בי, זה בדיוק בא מהבורא, ואסור לנו להישאר בזה. זה משהו עיקרי, וזה המקום שבו אנחנו צריכים לעבוד. קדימה, הלאה.
Все мировые проблемы из-за разрозненности.
Коль бы это улам
центр исправления мира. Что не хватает
центрального перуд бы Израиль. Махасер лану, כדי לחבר את מה שקורה בישראל.
בגדול אנחנו לאט לאט מגיעים לחיבור. אני לא חושב שהבעיה דווקא בקבוצה שלנו ורק בה. לא יכול להיות שהקבוצה שלנו תתחבר אם הקבוצות האחרות לא יעזרו לה ולא יתקללו בתוכה, ולא נדבר על ישראל, אלא נדבר על קבוצה אחת כללית, קבוצה עולמית. כשאנחנו מדברים שבישראל יש איזה מצב מיוחד, כי אנחנו צריכים כאן להתייחס לאנשים שנמצאים במדינה הזאת, בשטח הזה של המדינה הזאת, ואנחנו לפני הכל צריכים להעביר להם, להעניק להם את החינוך האינטגרלי. זה לא שהקבוצה שלנו היא מיוחדת, אלא היא מיוחדת בזכות זה שהיא קיימת בין האנשים, אותם אנשים שצריכים לקבל את החינוך האינטגרלי ראשונים. הנה, אלה בני ברוך בישראל. כאן, מסביב, נמצאת המדינה, מדינת ישראל. אז בני ברוך, במה הם מיוחדים? שהם נמצאים כאן במקום הזה שהם צריכים לשרת את מדינת ישראל. בזה בני ברוך מיוחד. בזה הקבוצה מיוחדת, כי היא רק קיימת בשביל זה. אבל מסביב יש עוד קבוצות, והן צריכות להצטרף לקבוצת בני ברוך. אנחנו כולנו צריכים להיות כאן יחד. אתם צריכים לעזור לנו, לדחוף אותנו. אנחנו צריכים לקבל מכם כוחות. גם אתם מאיתנו, אבל קודם כל, אתם צריכים לתת לנו כוחות כדי להפיץ לאנשים האלה, בארץ הזאת, את החוכמה. ואז אתם, כל אחד בכל פינה בעולם, מפיץ במקום שלו, אבל עיקר הייחוד הוא כאן. אם אנחנו כאן, ניצור כאן, נממש כאן, ונחזור כאן לאידאה הזאת, לרעיון הזה, של ייחוד, קשר, אז כבר כל העולם יקבל את זה מאיתנו. זה כבר יצא החוצה לכל העולם. כי הרשת הפנימית, רשת הקשר בין כל המות העולם, בכל זאת, זה יוצא מכאן. הקשר אגואיסטי מבבל, והקשר האלטרואיסטי של השפעה מישראל.
לגבי אידיאולוגיה, לאחר שבירת הקומוניזם, כל האידיאולוגיות לא קיימות בעצם בעולם, והיום אנחנו מצליחים עדיין לנסח את האידיאולוגיה שלנו בצורה מובנית.
מה זאת אומרת? לא. מי זה איש אידיאולוגיה אצלכם שם? ממוסקווה, מפיטר? אני מוכן יחד אתכם לעבוד על זה. למה אין לנו אידיאולוגיה? אני לא מבין. אולי אני מוציא את זה מעצמי לא בצורה ממש מדויקת, שמוגדרת בצורה מדויקת, אבל אם זה חסר, אני מוכן לעסוק בזה. בבקשה, תקחו אחד המומחים שלכם בניסוח של איך לומר, מישהו שיוכל לנצח בצורה טובה את כל הפילוסופיה, את כל המטרות שלנו, אנחנו נעשה את זה. למה לנו אידיאולוגיה? אבל בואו נעשה את זה בצורה מאוד מדויקת. בואו נכתוב את כל זה. אתם צריכים איזה מניפסט, איזה קיצור, או משהו אפילו יותר מורחב. בבקשה. כן, פיטר, יש שאלה? קדימה. מישהו בסוף. אני לא מזהה מי זה.
ליזדה,
קדימה.
בוקר טוב לכולם, יש לי שתי שאלות. לאחר שעשינו הפצה בספריות וזמן אנשים זרים, אז רמת האיכות שהתגלתה שם, שהם פתאום רואים באנשים זרים לחלוטין, פתאום הם רואים חברים. אז אנחנו כבר רואים את זה כמוצר של הפצה שלנו. והפצה שלנו באינטרנט, לדעתי גם כן להביא אותם לכאלו מבצעים. כי צורת ההרצאה היא כבר לא יכולה להביא לכאלה תחושות. ולכן מכאן נובעת השאלה שלי. יכול להיות שיהיה גם כן לאידיאולוגיה. כדי שנעשה את זה בצורה אפקטיבית, ככל שניתן, איך עלינו בכל זאת לעשות איזשהו אתר נפרד? אנחנו מדברים על שיטת בעל סולם. אבל הרי אין לנו ספר כזה, שיטת בעל סולם. אנחנו ככה באופן כללי יודעים מה זה שיטת בעל סולם. לעשות מין חוברת הדרכה, מטריצה, איזושהי מתודה כתובה. אבל בגדול זה יכול להיות מה שחסר באמת.
זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, ראו, יש בדיחה כזאת, שני שברים.
Так вот наше распространение, оно, на мой взгляд, пока смакивает этого молодого быка.
Это же бдиха, что мсаперет על זה שברוגע אפשר להגיע לכולם.
Спасибо.
Ну, насчёт האם זה דרך נכונה?
טוב, אני אתחיל את התשובה שלי מהסוף. מתי אתה תתחיל לפעול כשור זקן? כשתהיה זקן. עכשיו אתה בינתיים צעיר, אין לי תשובה אחרת. תמיד יהיה לך חיפוש, שאלות, אף פעם לא תקבל מאף אחד משהו מוכן, איזה מרשם מוכן, מכיוון שאתה לא תעכל את זה. אתה תמיד צריך לעבור דרך שלבים. אתה בעצמך מבין את זה, אתה כבר לא אדם צעיר. זאת אומרת, אתה צריך לעבור דרך המצבים האלה, ממש להיות חולה מזה, ואז אתה מבין כמו אותו שור זקן איך לפעול. ככה גם אנחנו. עכשיו, אני מוכן יחד איתכם, החל מהיום, לקבל כל החומרים שלכם. בצורה נורמלית, בצורה מנוסחת היטב, ולעשות יחד אתכם את השיטה. בבקשה, אני מוכן. תשלחו אולי, אבל אני מבקש שזה יהיה מנוסח היטב, בצורה מסודרת. כמה שאפשר. אני מוכן להגיב על זה, אני מוכן להשלים או הערות שלי, ואז ביחד אנחנו נגיע בזמן קצר, נוכל להגיע לפחות למהדורה ראשונה של שיטת החינוך האינטגרלי, מבוא איזשהו ברושורה כזאת, איזשהו קיצור של כל ה תנועה שלנו, של השיטה שלנו, של האידיאולוגיה שלנו. בבקשה, אני מוכן. אתם מכירים את הכתובת שלי, תשלחו אליי, אני מבטיח לכם. אבל תנו לי איזה כתובת אחת שלכם, ולא איזה 20 כתובות. ולשם אני אשלח את כל ה הערות והפידבקים שלי על כל החומרים שלכם. אנחנו נתקדם בזה מאוד מהר.
Может быть, в виде предложения.
Ну, кажется, הרי בכל קבוצה, עד כמה שאני יודע, יש חוסר בעבודה הזאת. אולי דווקא הארגון שלנו הוא בזה? עכשיו להתקשר קבוצות אחרות אחרי השיעור, שזה יהיה לחבר בין קבוצות כדי שזה יחסוך זמן.
אני לא יודע איך אתם יכולים להתארגן כך שזה לא יגזול מכם יותר מדי זמן, שזה לא עשרות אנשים יתעסקו בזה, שאנשים ימשיכו לפעול במבוא, בחינוך האינטגרלי, בפועל, ליצור חוצה לקהל, ולא להמיס עליהם יותר מדי. זאת אומרת, צריך להיות אדם אחד שהוא אחראי על, נגיד, אתר מסוים, ודרך האתר הזה אנחנו מתכתפים בינינו, כולם רואים מה מגיע לשם, מה אנחנו עושים שם, ככה שזה יהיה לפני כולם. יכול להיות שבאותו אתר, איפה שמפרסמים גם שאר החומרים שלכם שלא קשורים למדור הזה, לשיטה הזאת, כל מה שקשור להפצה באופן כללי. זאת אומרת, תחשבו על זה, איך לעשות את זה, לי זה לא אכפת. אבל להגיע לכתיבת טקסט קצר של 20 עמודים, או אפילו משהו ארוך של 200 עמודים, אני מוכן, אני מבין את השפה שלכם, ואני בשמחה אשתתף בזה, בעסק הזה. הלאה, קדימה.
כל העולם צריך להשקיע כדי לעזור למרכז בני ברוך בהפצת בישראל, איך לעשות את זה?
לא, לא מדבר כאן דווקא בהפצה בישראל, אלא לעזור לנו. זה לא לעזור בפועל בהפצה, אלא לעזור בייחוד, בחיבור בינינו, ולא בפועל להפיץ. זאת אומרת, כולנו צריכים לעבוד על זה, על החיבור הפנימי שלנו. אבל בגלל זה אני רוצה את האתר הזה, שהוא ישתף בינינו, מי או מגיע לאן, איזה פעולות הוא עושה. אם למדנו משהו במקום אחד, אנחנו יכולים להעביר את הניסיון הזה לכל שאר הקבוצות. איך כן להתארגן, איך לא, כלפי המדינה, כלפי שירותי מס, כלפי האנשים דתיים, כל בעיה שיכולה להיות, שאנחנו נשתף את זה במקום אחד מרכזי, כל הקבוצות, שזה יהיה בכמה שפות, ב4-5 שפות, ומתורגם, ושכולנו נלמד מזה. זה יעזור לנו להכיר אחד את השני, ובהיכרות כזאת אנחנו כבר מתחברים בינינו, מתקרבים בינינו, אז יש לנו כבר משהו משותף לדבר, אנחנו יכולים לדבר אחד עם השני. התרגום אוטומטי כבר זה לא בעיה היום, אבל רק אם אנחנו ענייניים, אם אנחנו לא זורקים כל מיני שטויות אחד לשני, אלא באופן קונקרטי מתייעצים, שואלים, אז זה יעזור. בבקשה.
אנטולי אוליאנוב שואל אותנו, שקענו בפרטים קטנים של הכנה, שעות שהולכות על ישיבות חברים כדי לדון בשאלות כלליות, ולפעולות קונקרטיות אנחנו לא מוצאים זמן. מה לעשות?
לא יודע מה לעשות. אני לא משתתף בישיבות חברים, אני משתתף בישיבות עם הדירקטוריון הרוחני. שם בדירקטוריון הרוחני כמה אנשים יש? 6 איש. אנחנו נפגשים מקסימום פעמיים בשבוע, בערך כל פעם 40 דקות. אפילו הייתי רוצה לקצר את זה, אבל הם, עד שהם מספרים פה ושם מה קורה, אז הזמן נוזל. אבל ההחלטות הן מאוד קצרות, מאוד ענייניות. אני אף פעם לא מדבר בצורה ישירה ולא אומר מה לעשות, ולא כופה עליהם את דעתי, אלא להפך, הם תמיד אומרים לי מה דעתם ואיך הם פועלים, אלא רק אם יש להם ממש ספקות והתלבטויות, אז הם ממש פונים אליי. אז צריך לפעול בצורה עניינית, קונקרטית. אני לא יודע למה אתם מגיעים לדיונים כאלה ארוכים. צריך להיות איזה כללים, מישהו אחראי על האספות, על ישיבות. הרי יש הרבה אספות מכל מיני סוגים בעולם. מי לא עושה דברים כאלה? אבל תמיד יש איזה פורמט, איזה דרך. לפעמים מאוד קשה לדבר ולדיין על דברים, כי יש יותר מדי נושאים. לפעמים אולי חסר הכנה, לדון על מה מדברים. אם אנחנו מדברים עכשיו, נגיד, על ראשי מדינות שמתאספים, מה אתם חושבים, שמדברים על הכל? כל היועצים שלהם, כל הצוותים שלהם, כבר דיברו על הכל לפני זה, מראש. הם כבר מגיעים בסוף כבר לקבל החלטה ספציפית, או אפילו לא זה, רק לשים את החתימה שלהם. אז השאלה, אתם מארגנים את כל התהליך הזה. אם אתם מתחילים, אנחנו נאסוף כל הקבוצה, ואנחנו נאסוף בכל השאלות והבעיות. אז בכלל, עדיף בכלל לא להתחיל בזה. אתם לא תצאו מזה. זה יהיה כל הפעילות שלכם. אתם תעמיסו על עצמכם את כל הזמן שלכם בצורה כזאת. אי אפשר לעשות ככה. ובכלל, הכי טוב, תשפצו אנשים לכל מיני אחרויות. תחרי על זה, זה אחרי על זה, וזהו. ואז רואים, יכול להיות שמישהו לא מצליח, ואז נחליף אותו אדם, אבל לא יכול להיות שכולנו מתעסקים בהכל. ככה אפשר להתקדם. איזה שאלות יכולות להיות בכלל בזה? ואף פעם לא לאסוף את כל הקבוצה. איך זה יכול להיות אסיפה כללית של הקבוצה? על מה אפשר לדון בצורה כזאת? הכל צריך להיות מוגדר בצורה מדויקת. אני אפילו לא יודע איזה תתי מחלקות יש לנו כאן. זה לא מעניין אותי אפילו. יש אנשים שאחראים על ניקיון, יש אנשים שאחראים על בעיות במס, בחשבונאות, בתיקון של הבניין, ממש בכל נושא ונושא. יש אנשים שאחראים על למשל, לאדם יש אחריות שלו בעבודה, במשפחה והכל, וחוץ מזה, הוא יודע שיש לו אחריות, נגיד, על הבניין. הוא יודע שזה אחריות שלו, וזהו. אני לא מבין בכלל, על איזה שאלות אתם מדברים? אני לא יודע, הבירורים מהסוג הזה מיותרים. יש לנו כזה דבר שכולם מתאספים לאיזו אספה כללית ומתחילים לדבר על הפרטים הקטנים, אין דבר כזה. את האנשים אחרי זה לקורסים של מק של חומת הקבלה.
עוד מעט יהיה לנו כנס בצרפת וחבר'ה שואלים מה הרוסים, מה תפקידם בצרפת באירופה, כיוון שעדיין אין קו ברור באירופה של שפות, האם אנחנו נפרדים או לא.
לא יודע, לא יודע. אני יודע רק דבר אחד. ונראה לי שזה יימשך גם בצורה כזאת. אמנם הדוברי רוסית הם הבסיס לכל הקבוצות האירופאיות והאמריקאיות שלנו, אבל בקבוצות האלה דווקא בגלל זה לא יכולים להגיע ולהישאר אנשים המקומיים. וכדי שאנחנו נתחיל את ההפצה של חומת הקבלה דווקא באוכלוסייה המקומית, אנחנו צריכים את המפיצים המקומיים ולא אלה דובר רוסית. זה בעיה של מנטליות שמתי אנחנו לא יכולים להתגבר. אנחנו רואים את זה ממה שקורה בשטח, ולכן אני לא חושב שהרוסים צריכים להתערב בהפצה המקומית, אלא אם כבר מתערבים, אז בצורה כזאת שהם לא רואים אותם יותר מדי שם. לא יודע איך בדיוק לעשות את זה, אבל אנחנו רואים את זה בכל מקום, בוויינה, בברלין, בכל הקבוצות הדובר רוסית רואים את זה, בליטה, באסטוניה, כולם שם רוסים. לפחות דוברי רוסית. או יהודים, או רוסים. שוב, דובר רוסית, לא מישהו אחר. מה אפשר לעשות? למשוך ממש מקומיים, איכשהו צריך להגיע אליהם, וזה חסר לנו. נגיד עכשיו ניקח את הכנס בצרפת עכשיו, לא הייתי רוצה שבעיקר ראו שם את הרוסים. מה שנראה שם זה כל הרוסים מכל אירופה, וזה יהיה הכנס לצרפתים בצרפת.
אולי נעשה שהרוסים יבואו לטאלין ללמוד בסדנות אינטגרליות, לעשות מכל אירופה,
בטח, ברור שככה. הנה האסטוני שלנו בטאלין יושב.
זזה, מה נשמע?
מרטין שיז ריגי בבלטי, в каждой מרטין מריגה מבלטי, אז הוא שואל, בכל קבוצה יש לנו כמה חברים בודדים, ואנחנו רוצים להתאחד לקבוצת בלטי אחת גדולה, כדי לשפר את ההפצה שלנו. בינתיים אנחנו לא מצליחים. איך אנחנו יכולים לנצל את הכנס בטאליה כדי להתקדם?
אני סבור שהם צריכים עכשיו, הכי חשוב, זה ההפצה שלהם באינטרנט. הכי חשוב זה הפצה באינטרנט, אצלם, בשפה שלהם. שפת האם שלהם. ליטאית, אסטונית, לטווית. ברוסית הם קוראים את כל האתרים שלנו, ובכלל לא באותו שדה של בלטיה. בשבילם כל העולם הוא דובר רוסית, אבל מה שמקומי, אם הם מכירים את השפה, לקרוא ולכתוב הם לא יודעים כבר ברוסית המקומיים. לכן חייבים לעסוק בהפצה מקומית, נורא חשוב. אותו דבר מה שראינו בבולגריה, בהונגריה, שם כבר אין רוסית. שם אם קודם היינו יכולים לדבר איתם, היום זה כבר בלתי אפשרי.
תימור מפיטר שואל, אנחנו מתחילים עכשיו להכין את הכנס בפיטר בספטמבר. רציתי לשאול אותך, למה החלטת לא לנסוע לקרסנויארסק?
אני חושב שהכי טוב יענה לזה סשה קוזלוב מקבוצת מוסקבה, אבל לפי כל הסיכומים שלנו, לפי כל החשבונות שלנו, זה פשוט לא אקטואלי. לא אקטואלי. יכול להיות שנעשה את אותו הכנס, אבל לא בקיץ הזה. אבל אולי לקראת הסתיו יותר. בינתיים זה לא יוצא, זה לא מסתדר. לא כל כך יצא לנו בזמן. בזמן טוב. ובכל זאת זה כנס אזורי יותר. אני מקווה שאנחנו נעשה בפיטר כנס שיהיה זול יותר ממוסקבה, שקט יותר. אני חושב שכך נעשה את זה. בספטמבר אני חושב שזה חודש מתאים ותנאים טובים שנוכל לעשות את זה בצורה נוחה וזולה, ככה נדמה לי, אתם יכולים לראות שלא, ולהגיד שלא, זה לא מתאים, קשה, יש כל מיני דברים. זה עניינכם. אבל אוקראינה לא בתמונה, לצערי. אני מקווה שהכל יסתדר בצורה מהירה, אבל בינתיים זה לא נראה כך. איפה עוד נעשה? באותם מקומות שיש שידור טוב. מחירים זולים יחסית, ואנחנו יכולים להכניס 1,500 איש. בכל זאת. אז איפה עוד נעשה? אז אני לא מתאר לעצמי אחרת. אולי סוצ'י, אבל לא יודע, לא יודע. תבדקו גם כזו הזדמנות. כן, קלצ'ינקו.
Питера нет на связи.
Здесь. О.
אחד, טסט, כן. אז אגב, לגבי סוצ'י, אז בעוד חודש כבר מתחיל הקמפיין שלנו בסוצ'י, אנחנו 50 איש מגיעים לשם, וכל הקיץ, במהלך 100 ימים, אנחנו כל הזמן נתחלף שם, וכל הזמן יהיה שם צוות משלנו. ואז ביום אנחנו נלמד את החינוך האינטגרלי, וכל ערב בכל המקומות הנופש שם, אנחנו נעביר שם את את התוכן שלנו. זאת אומרת, זה יותר חזק מהקווריום שלנו פה 20 יום בישראל, אלא זה ממש יהיה הפצה של ממש. אבל בקווריום היית יחד איתנו.
זה יהיה. אני אהיה איתכם. אתם צריכים רק לשלוח לי, איך זה נקרא? איזשהו לוח זמנים. נגלה ראשונה. לשבועיים, לכמה? אם זה לשבועיים, אז אני מבטיח לכם פעם בשבועיים להיות אצלכם. כן? עד כדי כך, כל שבועיים להיות אצלכם. יכול להיות שיהיה טיסה ישירה גם. ליומיים ככה. לעשות את זה כך כדי שנפסיד כמה שפחות שיעורים פה ושם, ואני מבטיח שכן. האמת היא שיש לי שם איזה שבועיים שאני צריך להיות גם בדרום אמריקה. חוץ מהשבועיים האלה. מ-25 יולי עד 9 באוגוסט. אז באותם השבועיים אני לא אוכל להיות. אז יכול להיות שזה יזוז. אבל כל שאר הזמן אני לוקח את זה על עצמי. אם לא יהיה שום דבר, אני מקווה איזושהי בעיות מיוחדות עם הבריאות או משהו, אני אהיה איתכם כל שבועיים. סיכמנו? אנחנו נעשה שם כנס של יומיים, תישארי. רגע, שנייה. מה?
כנס בטאלין הוא בסך הכל מקצועי, אבל אנחנו כן מתכוונים לפיצוץ פנימי רוחני. למה דווקא עיסוק בהפצה, יש לו מטען פנימי כל כך גדול?
אם אתם מאירים טיפה מהקשר, מיד מופיע באיזה הערה של עליון, ואני אומר לכם, אתם תרגישו את זה ביניכם, אתם תזהו כוח אדיר שככה ינובע מבפנים, יעטוף אתכם, אתם תוכלו לא לפחד מכלום, אתם תהיו בתוך איזושהי ספירה מגנה כזאת, כמו גרעינים קטנים בתוך איזשהו פרי שגודל, מקושרים בתוך החומר הזה של של אותו פרי הגדל שמקשר ביניכם, וזה הקשר של הבורא, וזה יקרה רק בקבוצה מחוברת ומתחברת. אני מאחל לכם ליצור כזה מרכז אזורי, עולמי, ולהרגיש את עצמכם בתוכו, ובתוכו להרגיש את הרכות של אותו הפרי, שאתה נספג בערפל חם ונעים, והרגשה הזאת נותנת לאדם את תחושת הנצח. אתה נכנס למימד אחר. תהיו לי בריאים, עד הפגישה הבאה. הצלחה רבה לכולם. נתראה.
שיר.
מתחברים אל המקור בפרו ואקוודור, זורם נהר של אהבה בין אילת לערבה, ברור שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו, ושהוא טוב וגם מיטיב בניו יורק ותל אביב. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside, endless love will be our guide, above the place and beyond time, a new humanity will shine, above the place and beyond time, a new humanity will shine.
Kazakhstan, Sibir and Krim дышит воздухом одним, устремление едино, от Москвы до Сахалина, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина.
Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the inside, endless love will be our guide, above the place and beyond time, a new humanity will shine, above the place and beyond time, a new humanity will shine.
Miren lo que sucedió en Japón y Kazajstán, se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén, más ciudades y naciones, más hermanos y uniones, grandes olas de amor, solo un clic, un corazón.
Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside, endless love will be our guide, above the place and beyond time, a new humanity will shine.